טוב, אז חלקי הזריזות, שניים, בסדר? יש שני חלקים לזריזות. זאת אומרת, זה מופיע בשני תחומים. אחד קודם המעשה, ואחד אחרי כן. זאת אומרת, הזריזות, לפני שאני מתחילה, כן, לפעול במציאות, כן, אני צריכה שתהיה לי זריזות לפעולה. ואחרי כן, מה אחרי כן? הרי כבר עשיתי את הפעולה, אז מה אחרי כן? אז הוא מסביר. קודם התחלת המעשה, הוא שלא יחמיץ האדם את המצווה. כלומר, יש לי משהו טוב לעשות, יש לי מצווה לעשות, יש לי עשייה לעשות, אז שאני לא יחמיץ, שאני אנצל הזדמנויות. ניצול הזדמנויות זה דבר שהוא מאוד מאוד, כן, דיברנו על זה גם פעם קודמת, אני יכולה פשוט לפספס את ההזדמנות הנכונה לדבר, כמו שדיברנו שבוע שעבר, על בישול היולדת, או לעשות ברכת קלה לחברה, או לתפוס, לא יודעת, לעשות משהו, שאני יכולה לעשות את זה בזמן הנכון, ואם אני לא אעשה את זה, אני עלולה להחמיץ. זה קודם המעשה, בסדר? שלא יחמיץ האדם את המצווה, אלא בהגיע זמנה או בהזדמנה לפניו, בעלותה במחשבתו, ימהר, יחיש מעשהו לאחוז בה ולעשות אותה. ולא יניח זמן לזמן שיתרבה בינתיים. זאת אומרת, כמו שאמרנו, לא לגרום למציאות להתעכב עוד ועוד ועוד. בסדר? יש המקום למאחרות. בקיצור, כי אין סכנה כסכנתו. אין סכנה כמו הסכנה הזאת של לתת לזמן להתמהמה. יש דברים שאם אתה לא עושה אותם, הטיימינג שלהם, ההזדמנות שנזדמנה, זה כבר אין אותם תנאים, אז ממילא אי אפשר לעשות את הפעולה. לא תמיד, אבל באמת יש הרבה פעמים שזה ככה. בסדר? אשר הנה כל רגע שמתחדש, יוכל להתחדש איזה עיכוב למעשה הטוב. ועל אמיתת זה הדבר, הערונו זכרונם לברכה, בעניין המלכת שלמה שאמר דוד לבניהו ורותם אותו אל הגיחון, וענה בניהו, אמן כן יאמר השם, אמרו זו לשונם. רבי פנחס בשם רבי חנן דציפורי, והלו כבר נאמר, הנה בן הולד לך, הוא יהיה איש מנוחה, אלא קטגורין יעמדו מכאן ועד גיחון. כשרצו להמליך את את שלמה, נכון? זה כן בהבחת שלמה. אז בעצם אם היו ממתינים, היה הרבה עיכובים לדבר, וזה שהחליטו מיד להמליך אותו ואמרו זה יהיה המלך, זה שחרר המון המון בלגן שהיה יכול להיות בהמשך, כי הרבה עיכובים היו יכולים להיות במציאות בעניין המלכת שלמה. על כן יזהרו זכרונם לברכה ושמרתם את המצוות. מצווה באה לידך אל תחמיצנה. ואמרו לעולם יקדים אדם לדבר מצווה, שלפי שהקדימה בחירה לצעירה זכתה וקדמה 4 דורות בישראל למלכות. ואמרו זריזים מקדימים למצוות, וכן אמרו לעולם ירוץ אדם לדבר מצווה ואפילו בשבת. ובמדרש אמרו הוא ינהגנו אלמות בזריזות כאילין ולמתה, כן? שבעצם בתוך עלמות תופפות, כי הזריזות היא מידת שלמות גדול, אשר טבעו של האדם מונע ממנו עתה. ומי שמתגבר ותופס במה שיוכל, הנה לעתיד לבוא יזכה לה באמת, אשר הבורא יתברך יתנה לו שכרו, חלף מה שישתדל אחריה בזמן עבודתו. זאת אומרת שגם אם אני לא מצליחה לתפוס את כל העניין, אבל עצם הרצון ועצם ההתנהלות שמזרזת אותי בעשייה שלי, כלומר כשאני באה ואני פוגשת משהו שאני יכולה לעשות ואני תופסת את ההזדמנות, בעיקר שוב הוא מזכיר את זה קצת ברמז, אבל כן זה כאילו ההרגל של האדם, לעולם ירוץ אדם לדבר מצווה ואפילו בשבת, כן? והזריזות היא מידת שלמות גדול אשר טבעו של האדם מונעה ממנו עתה. זאת אומרת, הזריזות היא משהו שאדם יכול להתרגל שזה יהיה חלק מהטבע שלו. זה ממש צורת התנהלות. אני בטוחה שאתם יכולות לראות בדברים שונים בחיים שלכם, איך הזריזות, כן, והפעולה וההזדמנות ויצירת התנאים הנכונים יכולה להיות ממש משפיעה לאורך זמן על כל מיני תופעות, ובעיקר על ההרגל להיות כזה. ועוד הוא אומר הרמח"ל של העתיד לבוא, האדם מקבל שכר לא רק על מה שהוא השיג, אלא על צורת ההשגה שלו. כלומר, כן, הקדוש ברוך הוא, כן, הבורא יתברך יתנה הלו שכרו חלף מה שהשתדל אחריה בזמן עבודתו. זאת אומרת, הרבה יותר ממה שהוא השתדל, כן, בזמן בפועל, עצם ההתנהלות הזריזה, עצם זה שהבנת שאתה אוסף את המעשים בימים האלה באופן הזה, זה מה שבעצם אתה מקבל עליו שכר. אבל אני אוסיף ואומר שזה הרבה הרבה יותר, למרות שבאמת חשוב לדעת, זה גם לא מילה גסה, לקבל שכר על הפעולות שאנחנו עושים בעולם הזה. הרבה פעמים אנחנו אומרים, לא, אנחנו עושים לעשות לשם שמיים וזה, כי אנחנו מאוד צדיקים וכל הכבוד לנו, אבל באמת, ואני לא, כן, זה היה נשמע טיפה זלזול, אז אני לא מזלזלת בזה, אני רק אומרת שחשוב מאוד לדעת שגם לרצות לקבל שכר זה לא רע. כלומר, אני עושה מעשים, אני רוצה לקבל שכר עליהם, לא מהצד דווקא של, של אני רוצה לקבל שכר, כי שיתנו לי מתנות על זה, שזה מתנת חינם, אני רוצה לעשות חסד לשם שמיים. ברור שהשאיפה היא באמת לעשות לשם שמיים, כי באמת אני רוצה להיות מחוברת לרעיונות הגדולים. אבל לרצות לקבל שכר, ניתן איזה דימוי בעולם הזה, זה כמו שאדם יעבוד בחינם, או שהוא יעבוד עם שכר. אז בן אדם יגיד, בטח מה, אני צריך שכר, אני צריך פרנסה לבית שלי, בטח ש... כן, אבל תדעו שהרבה פעמים אנשים יכולים להיות מסובכים עם הדבר הזה. אין שום בעיה שאדם ירצה להרוויח שכר, והרבה שכר, על פעולה מצוינת שהוא עושה. זאת אומרת, אין שום בעיה, זה לא רע לרצות להרוויח, באמת להרוויח, ממשהו טוב שאתה עושה, בסדר? אז נכון, זה גם למחייתך, אבל אני יכולה להבטיח שכל מי שמסתכר היום בכל פרנסה שהיא, בגדול, למרות שכאילו באמת יש הרבה הוצאות ולילה אליי, זה לא ברמה של רק בשביל לחם, בסדר? אנחנו לא מתפרנסים אך ורק בשביל לחם. אנחנו באמת רוצים להתפרנס, להרוויח ממה שאנחנו עושים, ממשלח ידינו, בסדר? רוצים ליהנות ממשלח ידינו, ואותו דבר, גם השכר שאנחנו מקבלים משמיים. אנחנו מקבלים שכר על הדבר הטוב שאנחנו עושים, ואנחנו רוצים שכר, כן? הרמח"ל מזכיר את זה כל הזמן. שכר ועונש, נכון? דיברנו על זה גם במפסידים, נראה לי במפסידים של הזהירות. כן? יש משהו מאוד מאוד ערכי בזה שאדם מבין שיש גם שכר, יש גם עונש, כמו, כאילו מותר לדבר על העונש אבל אסור לדבר על השכר, אז מותר לדבר גם על השכר וגם על העונש. יש רווח גדול בדברים, בפעולות שאני עושה, כשאני מקיימת מצוות, יש לי רווח. עכשיו, למה הרווח הזה הוא טוב? למה המצווה או השכר, כן, שאני מקבלת עבור המצווה, זה דבר טוב? לא, למה זה דבר טוב? לכאורה, כאילו, למה שלא נסגל לעצמנו מידות של לעבוד השם בחינם? למה לקבל על זה שכר? אתם אומרות? שלא תרדמו לי פה בשפה וזה. תודי. אז מה? מה אתם אומרות? יפה. אז השאלה היא, צריכה להיזכר גם, לא, בעזרת השם. למה אנחנו בעצם, למה חשוב שנדע שאנחנו מקבלים שכר על המעשים שלנו? תיאורטית, אם היינו רוצים לעשות דברים לשם שמיים, כן? למה צריך להגיד שאני מקבלת שכר על כיבוד הורים? למה צריך להגיד לי למען יאריכון ימיך? למה אני לא יכולה פשוט להגיד, זה דבר נורא טוב ונורא נורא חשוב, וזה מה שצריך לעשות. למה צריך על זה שכר? כי זה קשה?
לא, כי זה רק שקשה, אז... כי זה קצת יותר חשוב. עדיף שאתה עושה את זה לא בשביל
ה...
כי יש לנו את
יותר פרסים. כן. אבל בסוף
יש
חתינה,
אני
יודע
אם
בגלל
שזה קשה לך,
אתה צריך. אז את אומרת בגלל שזה קשה. כן, זה הרבה יכול להיות קשה.
כן, אבל
למה
כזה?
כן, לאו דווקא כיבוד הורים, לא משנה, שילוח הכן, בסדר. כן, מה, מישהי אמרה פה משהו?
שלפעמים אהבה היא לא מחזיקה, אז כאילו זה שאתה תקבל על זה משהו.
שזה כן מחזיק? זה עוזר לכם? נגיד שאתם חושבות שמקבלים על זה שכר, זה עוזר לכם? כאילו סתם חושבים ככה, לפעמים? זה מעניין, אתה לא חושב על זה. כן, נכון? אז... הרבה פעמים זה כאילו איזה משהו של שם, של שכר ועונש, משהו שאנחנו לא קשורים אליו, וכאילו בסל השם שמיים, כי אנחנו אנשים טובים וזה יפה. אבל הרמח"ל לא מעט מזכיר שאתה מקבל שכר על המצוות שאתה מקיים. ולמה? כי תבין, כן, שזה ממש ממש כן בדימוי, הוא מביא את זה המון, אני בזכותו מביאה את זה, לא מהמחשבות האישיות שלי, אבל כן, הוא ממש מביא את זה כמו שאדם מסתכר בחנות, כמו שאדם אוסף יהלומים. כמו שאדם אוסף דברים יקרים מאוד. זה חלק מהעמל שלנו, אנחנו באמת אוספים את זה, וצריך לדעת, שזה אמרנו בשיעורים הראשונים, שאחרי ה-120 שלנו, באמת באמת המצוות שלנו מתורגמות, כן, לא לכסף, אבל מתורגמות לשכר, כן, מתורגמות למשהו שאני אספתי במהלך השנים. עכשיו, כל אחת יכולה לדמיין את השק שיש לה על הגב, ומה היא רוצה לאסוף לתוכו. עכשיו, למה זה עוזר? אז קודם כל, מעבר לפסיכולוגיה העמוקה שיש בזה, שאני חיה בעולם, זה לא צחוק, אם אני אוספת פה דברים בעולם הזה. אני רוצה לעשות פעולות באופן הנכון, אני רוצה להיות ישרה, כן, זה מסילת ישרים, אמרנו, ישרות פנימית וחיצונית, לעבוד את השם באמת, כן, לאסוף את הדברים, המצוות, החסדים שאני עושה, אני רוצה לאסוף אותם כמשהו בתרמיל שלי. עכשיו, תיאורטית, כשקשה לי משהו, מה מחזיק אותי? אז אני חושבת שחלק מהתפיסה של עבודת השם זה להבין שאני עובדת פה באמת, אני באמת מתכוונת למה שאני עושה. זה משהו מאוד רציני. אם הייתי אומרת לך, תגידי, את רוצה ללכת לעבודה אבל לא סגור על זה, שתקבלי על זה כסף, כאילו, או שאולי, או שלא כזה משנה, נעדכן אותך בהמשך. זה הרגשה אחרת מאשר להגיד, תקשיבי, כל שעה את מקבלת 50 שקל. כן? אז כבר את מתחילה, פשוט תעשו תרגיל ותציעו עבודה לחברה אחת, את אותה עבודה, את אותם תנאים, ולאחת תגידו, לגבי הכסף אני אדבר איתך. ולשנייה תגידו, את מקבלת 300 שקל לשעה. תסתכלו על הפרצופים שלהם, תראו מה התגובה. כן? או תדמיינו את עצמכם. בסדר? כשאני יודעת שאני מקבלת שכר על מה שאני עושה, גם כסף בעולם הזה וגם שכר בעולם הבא, אני יודעת שהדבר הזה הוא יקר. זה מייקר את הדבר. זה נותן לו כאילו ערך. כמובן, כמובן לא ברמה המזלזלת של כאילו זה מה שזה שווה, אלא רוצה לומר, כן, יש לזה ערך גדול. כל פעולה שאנחנו עושים, היינו יכולים להגיד שבאופן כללי, אני זוכרת את עצמי אומרת את זה המון לריבונו של עולם, שבאופן כללי אני, מה זה סבבה? כאילו, באמת. כאילו, מה לרדת לקטנו? אני בסדר. ובאמת, באמת, באמת, כשאתה מודד את הדבר בצורה אמיתית, אתה אומר, רגע, אני אוסף עוד משהו ועוד משהו. זה אחרת לגמרי, כן. רציתי לשאול.
לא, כן, בסוף, דוגמה, כאילו, אם הייתי בחינם ואם לא. אז יש דברים שכן הייתי מעדיף לעשות אותם בחינם, שאם הייתי לוקחת עליהם כסף, הייתי מרגישה שזה מאוד, כאילו, הופך את זה מאוד מסחרי, מאוד לא, כאילו, קצת לא טהור כזה.
מה, תני לי דוגמה?
לבוא להתנדב, ילדים מי שצריך עזרה, כאילו, אם היום אומרים לי, טוב, אני אביא לך 50 שקל, הייתי מרגישה, יכול להיות שהיה לי כסף לקבל את זה, אבל הייתי מרגישה שזה כאילו...
ומי הייתי אומרת לך שההתנדבות הזאת זאת התחייבות בלתי חוזרת לעולמי?
לא יודעת, זה באמת תלוי כאילו במה. ברור שלא הייתי גם הולכת לעבוד, להרוויח כסף במקום שהוא לא נותן לי את הכסף שמגיע לי.
איך את מחליטה איזה כמה כסף מגיע לך? טוב, סוגיה אחרת. אבל איך את מחליטה כמה כסף מגיע לך?
לפי העמל אולי.
לפי ההשקעה, אולי לפי העמל, אולי לפי היוקרה שהעולם נותן לתפקיד הזה. לא תמיד זה אחד לאחד. נגיד, לנקות בתים זה יותר קשה מלשבת במשרד עם כוס קפה. פרט שולי. אז אני לא יודעת. אני לא יודעת. מה זה? כן, אבל כן, איך מתרצים את זה בעולם הזה שהוא למד, הוא השכיל ויש לו חוכמה לתת וזה גם עולה כסף, זה בסדר. יש המון דברים בעולם הזה שזה לא, כן, יש בעולם הזה אלמא דשיקרא, אבל אם אנחנו רוצים לדבר על מה שאמרתי, כאילו מה שניסיתי לומר, כמובן דרך הדברים של הרמח"ל, שבאמת יש התחייבות. שאני יודעת שאני מקבלת, שאני מתנדבת, זה אחלה, אבל אני לא מתחייבת. אני בכל רגע הנתון יכולה להגיד לא בא לי. וכשאני מקבלת שכר, אני מבינה שזו המחויבות שלי, ואני מקבלת שכר, גם יש מחיר אם אני לא מגיעה, אני מפסידה משהו. זאת אומרת, צריך להבין ש...
אבל זה מוריד מהערך.
למה את חושבת שזה מוריד מהערך?
נגיד, שמעתי ממישהו שאמר, שכאילו הלוואי וכאילו יום אחד בשנה, יום אחד, כאילו לא זה, יום אחד בשנה, כל העובדים כאילו בארץ, היו הולכים לעבודה שלהם, כאילו, בהתנדבות, לא בלי לקבל כסף, כאילו, כאילו אם זה משהו שאתה באמת אוהב לעשות, ושאתה שמח לעשות אותו והכל, אז אם יום אחד בשנה, כאילו לא יותר מזה, יום רגיל, לא מיוחד, ולעבודה הרגילה שלך, ותלך,
אתה פתאום תבין למה אני פה, מה אני עושה, כאילו זה עבוד נותן חיים.
אבל הרבה אנשים עובדים היום בשביל להציג כסף ולא בהכרח נהנים מהעבודה שלהם.
או הפוך, אתה באמת יכול לעשות המון חסדים בתוך העבודה שלך.
אבל זה קודמת, כאילו מישהו שהוא מורה כי זה נוח עם חופשות, ואז כאילו פתאום רגע, אבל אני לא קבלת אפילו קצת כסף, אז כאילו, בשביל מה אני בכלל פה, בכלל זה לא מתאים לי, זה לא... לי זה לא עושה טוב, ואם זה לא עושה טוב.
כן, טוב, זה נושא באמת אחר, נכון? זה מעניין מאוד מה שאת אומרת, אני אפילו מתפתה לפתוח איתך דיון, אבל זה לא הנושא שלנו. הנושא שלנו זה לא איזה ערך יש לעבודה, אבל אני כן רצית להגיד שזה אולי מוריד את הערך, כשאדם מקבל כסף, ואני רוצה להגיד שממש לא. אני רוצה לומר שגם בעולם הזה, זה שאדם עובד ומקבל כסף זה מצוין, זה דרך העולם הזה, ככה זה עובד, ואפשר לעשות חסד על גבי זה, מלא. למשל, אפשר לעבוד, להרוויח כסף, ואפשר בתוך העבודה שאני מרוויח כסף, לתת מלא כסף לצדקה, את אותו כסף שהרווחתי, החלטתי שיום אחד אני עושה טיפולים בחינם, אני עושה כל היום טיפולים בחינם, אף אחד לא ידע את זה, בסדר? זה יכול להיות המון המון חסד שאתה עושה.
חסד זה לא הדברים הגדולים, חסד זה היחס שלך לעובדים שנמצאים איתך, אם אתה...
זה גם, וזה גם הדבר שמושתת עליו העולם. החסד הוא בהחלט דבר שהעולם מושתת עליו, אבל... צריך לדעת שכשאני מחויבת למשהו, כן, שזה כאילו קצת הדימוי, כמובן שזה לא אחד לאחד ויש המון בלגן בתוך, כן, וכשאנחנו מול ריבונו של עולם אין לנו את הכרחי עבודה וכל מיני דברים שיש בעולם הזה, אבל צריך להבין שזאת מחויבות בגדול, כן, עבודה זאת מחויבות, יש לי איזושהי מחויבות. מה זה? כנראה שלא, ככה זה עובד בעולם הזה.
מה זה השכר הזה עובד? כאילו זה לא... מה שאנחנו כאילו
בעולם הבא
נגיע
באיזשהו,
זה להתענג על השם, נגיד, כאילו זה לא...
זה השכר. והעונש זה לא ממש להתענג, העונש הוא גם שם.
אבל מה, איך כאילו מודדים, כאילו זה מוזר לעשות מצוות כדי, זה יותר בשביל שהפנים שלי יותר טוב, כדי שבעולם, לא, כאילו, אני קצת מוזר להסביר את זה, אבל משהו כזה, שהפנים שלי יותר טוב, כדי שבעולם הבא, שמעתי יותר גבוה, כאילו,
כן.
זה לא באמת שכר ועונש, זה איזשהו עבודה פנימית.
זה עבודה פנימית שיש לה ממש משקולת, משקולת כמו כסף. משקולת... אני מסכימה שזה מאוד מאוד קשה, מה שאני אומרת, בסדר? אני גם מסכימה שזה כאילו לוקח אולי את הזרקורים ומצד האמת, כן? מהדבר שכאילו מהאידיאל, בסדר? יש קומה מאוד אידיאלית. של לרצות לעשות רצון השם בשביל להתענג על השם כמו שהרמח"ל פותח את הספר. אבל צריך לדעת שזה הפועל יוצא של המשפט שאמרנו עכשיו, הוא עמל בעולם הזה, והעמל שמקבלים עליו שכר. ממש. זאת אומרת, צריך להבין שככה זה עובד. זה כמו שאני אגיד, בעיקרון אני רוצה לדבר איתכם, בסדר? על אימהות, שזה דבר מדהים, באמת אחד הדברים המדהימים בעולם, ואחד הדברים שמקרבים אדם לעצמו ולקדוש ברוך הוא ברמה שאין דברים כאלה, אימהות, זוגיות, כל נושא שאני אביא, אבל בסוף זה דורש להיות בהיריון, בסדר? ללדת, משהו נורא נורא מעשי, לקום בלילה, לטפל בילדים חולים ובריאים, להכין מלא אוכל, ואני עוד יכולה לפרט עוד ועוד. זה המעשים, הפעולות שצריך לעשות בעולם הזה כדי להגיע לתחושה המדהימה הזאת שאני מדברת עליה. בסדר? זאת אומרת, עדיין, זה לא סוד, כי מבחינתי אני חי בשלום עם שני הדברים. אחד, יש אידיאל מאוד מאוד גבוה. שתיים, יש הבנה שככה זה פועל בעולם. אתה צריך לעשות פעולות שאתה צריך להבין שאתה מקבל עליהם שכר. שכר, בעולם הבא אתה מקבל, יש כאלה שאתה מקבל בעולם הזה. זאת אומרת, התענגות על השם יכולה להיות גם, אפשר להביא את העולם הבא לעולם הזה, בהמון המון דברים. אפשר ממש לחיות את ריבונו של עולם, דרך העולם הזה. אבל יש דברים שממש מקבלים אליהם שכר בעולם הבא שהוא עונג רוחני שאין לי הסבר אליו כמו שאמרנו. כן, אין הסבר בדיוק איך בדיוק העונג הזה מוגש בצלחת או לא יודעת בדיוק איך הוא מוגש שם בעולם הבא. אבל הוא בהחלט מאוד מאוד עונג רוחני, מאוד מאוד גבוה, שהוא תוצר של כל העמל שאספתי פה. עכשיו נכון, לתת דוגמה של כסף למול שכר של עולם הבא זה כאילו מין משהו כאילו ירוד כזה. אבל אני רוצה לומר שלא. אני רוצה לומר שצריך להבין שזה אחד לאחד, הצורה שאתה עמל, זה מה שאתה קוצר, והעמל הזה והשכר הזה שאתה מקבל, הוא כמו בסופו של דבר מה שאתה מקבל על עמל פשוט שאתה עושה בעולם הזה. זה דומה כדי להבין את הערך של כל דבר. אחרת, בטעות, אפשר להישאר באידיאל ולא לחיות את חיי המעשה באופן המלא שלהם. זאת אומרת, לא מרוויחים את הרווח הגדול שיש להרוויח בעולם הזה. וברור שהמדרגה היא בסוף רוחנית. בסוף השאיפה היא להגיע למדרגה רוחנית. אבל צריך לדעת איך לעבוד עם זה פה בעולם הזה. אחרת, אני יכולה להישאר עם רעיון מאוד 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 גדול, אבל לא לחיות אותו בכלל. להגיד אימהות, 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 ולהזניח את כל מה שקשור לזה. אני יכולה להגיד, וואו, זה מדהים, זה מדהים, אבל לא לסבול את הרגעים האלה. בסדר? אז צריך לדעת שאני חיה בעבודה מתמדת בתוך העולם הזה ממש. והשכר שאני קוצרת או מקבלת, באמת מקבלים שכר על מה שאנחנו עושים בעולם הזה. באמת, באמת.
כן. צריך
להיות לי כל הזמן מחשבה, כאילו שאני קוראת לעצמה. אני לא חושבת זה כשדיברנו על הפרוטים, נכון? אתה זוכרת שדיברנו על שלושת המדרגות האלה, שממש מזמן. אז יש אנשים שזה עוזר להם מאוד. יש אנשים שנגיד זה קשה להם, והם מעדיפים להחזיק באידיאל. וזה מה שמדרבן אותם. נורא נורא תלוי. מה עושה לך את זה? את לא חייבת כל דבר להגיד, יופי, יופי, הנה, יש לי על זה שכר. אבל אם זה מסייע בידך לעשות את הדבר, ברור שתחשבי על זה. כי אמרנו שהמטרה היא באמת לאסוף את היעלומים. מה תהיה הדרך? בוא נראה מה מתאים לך. בוא נראה אם מתאים לך לאסוף את זה באופן הזה או באופן הזה. אבל לי חשוב לומר שהוא מדבר לכמעט ההמון כולו, כמעט כל האנשים, הם כן מדברים בשפה של שכר ועונש, רווח והפסד, זה העולם הזה. ככה אנחנו מדברים, זה לא שכאילו זה משהו רע. זה משהו להבין שזה עובד ככה. שאני מקבל שככה העולם עובד, אני יכול להתקדם בעוד מדרגות, בעוד הבנות, כן? כמובן שבסוף אני מתפללת כל הזמן להיות מחוברת לאידיאל הגדול של לעשות רצון השם ולעשות את זה באופן הנכון והמדויק. אבל בסוף אני רוצה לברך ברכות ואני רוצה להתפלל תפילות ואני רוצה לעשות חסדים ואני רוצה לקיים מצוות. וכל זה שאני רוצה, אם אני אומרת שאני רוצה רק לעשות רצון השם, לפעמים אני נשארת דתייה בלב. ודאי, ודאי שאפשר. ודאי, ודאי, צריך. גם מי שמחזיק באידיאל צריך לעשות בסוף פעולות.
לא, אבל זה מדרגה ממש ממש כאילו.
אני לא יודעת להגיד מדרגה, אני גם פחות אוהבת לדרג בני אדם, אבל אני כן אומרת שכן זה עבודה, שאני יכולה לראות מה עוזר לי לאסוף את היעלומים האלה. מה עוזר לי לקיים מצוות. בסוף מה עוזר לי לחיות ככה בעולם הזה. כי לפעמים אני יכולה בטעות להישאר בגובה, שזה דבר מדהים, אבל לא לעשות את הפעולות הנדרשות למען הדבר הזה, כן? ולפעמים גם יכול להיות שאני אחיה גובה, וכשאני אגיע לעולם הזה, לענייני העולם הזה, אני אהיה אכולת תסכול, שאני לא חיה את מה שאני מאמינה בו. ואז אני כל הזמן מתוסכלת, שזה דבר מאוד מאוד לא טוב להיות מתוסכל, סתם לא בריא. נכון? אז אנחנו רוצים להיות עובדי השם, ולדעת שלכל פעולה, כן? זה מייצר את המחויבות ואת המשמעות. לכל פעולה יש משמעות. כי אם הייתי אומרת באופן כללי שנהיה אנשים טובים, אני מניחה שזה ממש סבבה. כאילו, ברור שכולנו אנשים טובים, ברור שכולנו רוצים לעשות טוב. אז איך אנחנו נהיה עוד יותר טובים? זה ממש בפעולות המעשיות. איך אנחנו נהיה עוד יותר חיים את האידיאל בעולם הזה? תסתכלו על אברהם אבינו, איזה פעולות הוא עשה למען החיים שהוא חי אותם במדרגה כל כך גבוהה. זה פעולות מעשיות, ממש. בסדר? זאת אומרת, אין סתירה, אבל יש חשש, שאם אני אחיה רק בתפיסה שכאילו אני אעשה לשם שמיים הכל והכל לשם שמיים, אבל אני בטעות לא שמתי לב שאני עוד לא שם, אז יש מצב שאני אפספס את דרך הפעולות האידיאליות, אני אשכח את הפעולות המעשיות הפשוטות שהן אלה שבונות את החיים הגדולים. כל החיים הגדולים שלנו אסופים או רצופים באסופה של מעשים ועוד מעשים ועוד מעשים ועוד מעשים. ולכל מעשה יש ערך. לכן נתתי את הדוגמה של הכסף. כי אם אני יודעת, נכון? הרבה פעמים אני יודעת, זה עולה כסף וזה עולה כסף וזה עולה כסף. אז אני עושה חשבון, מה יותר חשוב לי, נכון? אם שום דבר לא היה לו כסף, הייתי לוקחת מה שבא לי, זורקת מה שבא לי, נכון? מה זה נותן? הכסף כאילו הוא נותן את הערך של המוצר. עכשיו לא תמיד בהצדקה, לפעמים זה מופרז, לפעמים זה לא אמיתי. בסדר, אנחנו מדברים שוב על השקר שיכול להיות גם בעולם הזה דרך הכסף. אבל צריך להבין שדרך הדברים הקטנים, אני יכול לעשות אני מקבל את הערך של הדבר, דרך ההבנה שהדבר הזה הוא שווה שכר. עכשיו אגב, מה שאנחנו לא יודעים, זה מה שווה, נכון? לא יודעים מה ערכה של כל מצווה. יכול להיות שאני עושה משהו עכשיו ששווה מיליונים, ויכול להיות שאני עושה משהו עכשיו ששווה ממש מעט. כי מה רצו לומר לנו? כן? רצו לומר לנו, זה לא משנה. אתה תאסוף את מה שאתה צריך לאסוף. כלומר, זה כן משאיר אותנו באיזשהו מקום של לעבוד, כן, להתקדם לקראת האידיאל הגדול, שבאמת לעבוד את השם, להיות נאמנה לרצונו, ובאמת לעבוד אותו בשלמות ובדבקות, אבל במדרגות מדרגות. אני צריך להבין, או אני צריכה להבין, שכל פעולה שאני עושה היא משמעותית. עכשיו אני לא יודעת כמה היא משמעותית. אולי מה שעשיתי עכשיו זה טריליון כסף, לא יודעת איך אומרים את זה, או שמה שעשיתי זה כזה בסדר, כן? אז מה הערך של אותו דבר? לא אמרו לי. אבל כן, יש מצוות שנגיד הגדירו, כן? שזה אריכות ימים, שזה מצוות שחייבים עליהם קראת, אז אנחנו מבינים שהן חמורות, כן? אבל אנחנו לא מבינים או לא יודעים להעריך כל מצווה. אנחנו כן יודעים שלכל דבר יש ערך, והמשמעות של זה, שאני מבינה שלכל דבר יש ערך, זה מייקר את הדבר בעיניי. זה מייקר את הדבר נקודה, ובטח בעיניי. כן.
לא, נראה לי מה שהם מופלים הוא קל קצת בעונה, זה שכאילו להשוות את זה לכסף, כי בסוף שכר אלוקי ברור, כאילו, אני לא יודעת אם יש מי שלא רוצה לקבל שכר אלוקי, כאילו, כי זה משהו שהוא לא מדוד בכסף, זה דברים שהם, כאילו, משהו שהוא בסוף כסף.
נכון. לכן שאלתי, מי חושבת במושגים האלה? כי כאילו אנחנו לא חושבים במושגים האלה, אבל אז אנחנו לא מרוויחים את זה. מה זה?
זה משהו שהוא כאילו לא מובן לנו.
נכון, אבל לכן אנחנו לוקחים מושגים מהעולם הזה שהם כן מובנים לנו. ואנחנו מבינים שאם, כן, הוא אומר את זה הרמח"ל אחר כך, אם בשביל כסף אתה מוכן לעשות, אז בשביל שכר אלוקי, הרי בשביל כסף אנחנו עושים הרבה יותר בעולם הזה מאשר שאנחנו עושים לפעמים בשביל מצוות. אנחנו מפסידים אותם הרבה יותר מעסקאות, בסדר? אני לא מדברת על אני ואת או כל אחד, כן, אנחנו מבינים. שהכסף הוא עוזר לנו בעולם הזה, ואנחנו יודעים שלעולם הבא לא מגיעים עם שקל. בסדר? זה לא מגיע איתנו לשם, זה נשאר פה בעולם הזה אצל בני האדם שחיים פה על האדמה. כן? כשאנחנו עוזבים את העולם, אנחנו לא לוקחים איתנו כסף חומרי, נכון? אז לכן הוא אומר, תתייחס לזה, כאילו זה המטלטלים שלך. אם זה אתה הולך לעולם הבא. אז אם בשביל מטלטלים של העולם הזה, שהם כל כך זמניים, אתה מוכן לעבוד כל כך קשה, אז על אחת כמה וכמה בשביל משהו שאתה לוקח איתך לעולם האמת. אבל איך תדע, באמת, באמת אני שואלת אתכם, תשאלו את עצמכם גם, איך תדעי להעריך את זה, כן? נגיד, את אומרת, אני צריכה לעשות מעשה טוב, אז אני מנסה להתגבר, ואני משתדלת, ואני עושה, אבל איך תדעי להבין שמדובר פה במשהו שאת לוקחת איתך לעולם הבא? זה משהו מאוד מאוד יקר, המצוות שלך. המידות, המעשים הטובים, זה משהו שאת לוקחת איתך באמת. אבל היחס שלנו הוא לא כזה. היחס שלנו הוא מאוד ארטילאי ביחס של השכר האלוקי. ואז בסוף, בטעות, למרות שאנחנו רוצים לחיות אידיאל, אנחנו נשארים עם שק חצי ריק, בסדר? לא מלא כמו שהוא יכול להיות מלא. וברור שבסוף זה גם לא למעני. זה בסוף כאילו למען אור השם שיופיע בעולם. בסוף זה בכלל לא... למעני הפרטי. אז זו צורה שבה, כאילו, זה הניסיון שלנו בעולם. אדם מגיע לעולם, בתוך גוף, כן? הנשמה מגיע לעולם, בתוך גוף. והגוף הזה, הוא מגביל אותי, הוא גם מושך אותי לחומר. הוא מושך אותי דווקא ללכת אחרי דברים מאוד חומריים, למרות שבאמת, באמת, הריכוז שלי אמור להיות בדברים מאוד רוחניים. ולכן אנחנו מחפשים את הדרך, באמת האמיתית, להגיע באמת כל אחד כפי מדרגתו. כל אחד כמה שהוא יכול. אז אנחנו חייבים לקחת עזרים מהעולם הזה. אחרת אנחנו לא באמת חיים עולם נשמתי באופן מתמיד. זה שהנשמה כל הזמן קיימת נכון, זה שהיא כל הזמן מאירה בי נכון, אבל אני רוצה לדעת איך אני חיה, ואיך אני מוציאה אותה אל הפועל כאן בעולם הזה. משהו שמאוד מאוד לא רק עוזר, אלא ככה זה עובד, זה כשאדם מקיים תורה ומצוות, אור נשמתו מופיע יותר. כן, זה יותר מופיע, זה יותר מתגלה גם בעולם הזה. ועל אחת כמה וכמה, כל מה שאני אוספת לעולם הבא. אז איך אני אעזור לעצמי? אז אם עוזר לי, כן? ממש בפועל, לקיים מצוות, הידיעה שאני חיה חיי קודש וגודל, מעולה. אבל אם זה לא מספיק לי, אז אני יכולה לעשות עוד משהו, בשביל לעזור לעצמי להבין שאני אוספת פה משהו, אחד לאחד. וזה לא, אני לא אומרת מתודה. אמיתי, כל פעולה שאדם עושה בעולם הזה, כל מצווה, כל מעשה טוב, הוא נאסף לתוך השק של האוצרות שהוא מביא איתו לעולם הבא, והוא רק מאיר עם זה, כן. כאילו לא הייתי שם, אז אני לא סגורה על בדיוק איך זה עובד, אבל בעיקרון, כן.
זה רק העניין של לתת לזה ערך בעינינו, או שיש פה גם עניין של סיבה ותוצאה, כמו שאומרים על העוני, שזה לא במקרה.
שזה לימוד? שזה לימוד? ברור שיש לזה המון. יש לזה... מה? מה זה סיבה ותוצאה שאתה צריך?
כמו שאומרים שהעוני, שיש עבירות שיש עונש, זה לא עוני, שזה כאילו ככה השם ברא את העולם.
אוקיי.
כדי, התורה כדי לשמור עלינו כזה כל הזמן.
נכון.
כאילו השכר זה חלק מזה גם, או שזה רק בשביל...
אני אגיד שני דברים. אחד... תסביר.
כאילו, יש את הקטע של הסיבה ותוצאה, נכון?
תני דוגמה. דוגמה זה עוזר.
נגיד, ילד מכניס את היד לאש ומקבל קביעה. הוא לא קיבל עונש, כי הוא... זה עשה משהו שאסור, הוא פשוט... נחווה.
נחווה קרואה. מה, עכשיו?
לא, בשישי שעבר.
אוי. נחווה, נחווה?
לא, בסדר.
אחרי הגבי השריאלה,
בסדר.
קיצר, אז, לא יודעת, ואם נגיד, כאילו זה לכיוון הרב, אם נגיד מישהו אוכל בריא ועושה ספורט, אז הגוף שלו בריא והוא יותר רענה.
נענה לו, כן. אז מה את שואלת?
אז ככה גם במצוות, כאילו השכר זה עניין כאילו של... השכר זה רק בשביל לתת ערך למצוות בעינינו, או שזה...
לא, ודאי שזה לא רק, גם אמרנו קודם, שכשאדם חי בעולם הזה, אז ברור שהוא יכול להביא את העולם הבא לתוך העולם שלו. זה למשל דוגמה. שאם אני חיה חיי קודש, ברור שכן, שחיי קודש ואני מקיימת תורה ומצוות, אז ברור שהחיים שלי הרבה יותר טובים, איכותיים, נעלים, כן? היכולת שלי לחיות בעולם הזה עם פחות איסורים פנימיים, הרבה יותר גדולה, כן? זה הרבה יותר גדול, ברור. וגם ברור שיש גם עוד סיבות למה ריבונו של עולם קבע את המדיניות של העולם ככה. כן? יש המון דברים, יש לימוד בתוך העולם הזה. יש גם סיבה של גבולות. זאת אומרת, אם ניקח דוגמה של המכונת כביסה, אותו דוגמה הזאת, שאני שם במכונת כביסה חומרים נכונים, אז ברור שהבגדים יתנקו כראוי, ואם אני שמה אבנים, אז יכול להיות שהם אפילו לא יתנקו. ומה שיהיה, כאילו, שיכול להיות שהם לא יהיה להם... ריח טוב, אני לא יודעת מה, בסדר? אז זה נגיד סיבה ותוצאה, אבל זה גם יכול לאורך זמן לקלקל את המכונה ואולי אפילו להשביט אותה. כלומר, יש מטרה למכונה, כן, להבדיל כמובן. יש מטרה לנשמה שהיא כאן בעולם, כן, והתורה והמצוות, כן, הם כמו ההורים והתומים של האדם, הם הכלי עבודה שלו, הם סליחה על הדימוי, מרכך בסדר? המרכך והסבון של המכונה, ויש את הניסיונות שהן מיישרות את האדם, לפעמים יש לאדם ניסיון, בלי קשר, כאילו, לכאורה בלי קשר, כן? וזה מדייק אותו על העבודה, על מה שהוא אמור לעשות, זה אמור להזכיר לו, כלומר, הכל בא בטובתו. גם התורה והמצוות, שהם, מה שהוא אוסף איתו גם לעולם הבא, אבל גם בעולם הזה יש לנו מה לעשות. העולם הזה הוא לא רק, זה כמו כן, הדימוי של חזל על העולם הזה שהוא פרוסדור, כן, כמו פרוסדור, והעולם הבא זה כמו טרקלים. מה זה פרוסדור? לכאורה, אם אני אדבר איתכם על פרוסדור, כמה יש לדבר על פרוסדור? מה יש בפרוסדור? זה כאילו הדרך למקום, אז כאילו יעני, אין לזה ערך. אבל נורא נורא תלוי, איך אני אעשה את הדרך? אם הפרוסדור שלי יהיה מלא באבנים, אני כל הזמן אפול על האבנים האלה, ויהיה לי ממש בלגן, אז אני אגיע לטרקלין, כולי מלוכלכת ומלאת בוץ, ואני לא יודעת עוד איזה דברים להוסיף לציורים שאני מציירת פה. אבל אם הדרך תהיה מוארת ונעימה...
לא אני מחליטה איך הפרוסדור שלי
נעימה. מצד אחד כן, מצד שני לא. יש דברים שאני בוחרת. יש דברים של בחירה, את צודקת. יש דברים של בחירה ויש דברים שלא. זה נכון. אבל את כן מחליטה, את כן מחליטה... את לא מחליטה לאיזה משפחה תיוולדי, ואת לא מחליטה מי תהיי, ואת לא מחליטה מה התיקון שלך, ואת לא מחליטה מה הניסיון שלך, אבל את כן מחליטה איך תעברי את העולם הזה. מחליטה איך לעבור אותו. וחלק מאיך לעבור אותו, כן, בוא נגיד בדימוי עוד פעם, בדימוי המאוד מגניב הזה, כשאני הולכת בפרוסדור, בסדר? עם האורים והתומים, הם כמו עם התורה והמצוות, אני עוברת את המסדרון של העולם הזה, אחרת לגמרי ממה שאני יכולה לעבור אותו בלי. כי בלי לעבור אותו, זה יכול להיות שאני אפול המון, יכול להיות שאני, כן, אצטרך לעבור המון המון גלגולים בשביל להזדקך, וכשאני עובר את העולם הזה עם התורה והמצוות, אז לשאלתך יש ערך למצוות בעולם הזה, ויש את השכר שאני מקבלת עליהן בעולם הזה.
אחד שאלה,
שאני גולשת, יכול להיות
שיש תגלשי, מישהו תגלשי.
שהרוסדו שלו מואר מלכתחילה, כאילו בלי...
את שואלת כאילו אם יש הבדל בין התיקונים של אנשים בעולם הזה?
ברור שיש הבדל.
אז מה, כאילו... מה השאלה?
לא יודעת, כאילו כמעט בלי מכשולים
לדרך. אז אם ניקח נגיד את משה רבנו, מה תגידי עליו? שהפרוזדור שלו היה מואר מלכתחילה?
לא.
לא בטוח. נכון? הוא גדל בבית פרעה וכולי. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים באמת. אנחנו יודעים, אנחנו נותנים אמון שריבונו של עולם שם אותנו כאן בעולם, כל אחד עם התפקיד שלו, עם הייעוד שלו, עם היחיד ומיוחד שלו, ונתן לו את כל האפשרות ואת כל הכלים לעבור את העולם הזה באופן המיטבי ביותר בשבילו. זה ממש מדויק לו. ולכן כאילו כשאנחנו מדברים מרחבית, אנחנו לא יודעים באמת. כי כל אחד יש לו את המסלול שלו. כאילו אין שום קשר אפילו בין המסלול שלי למסלול אפילו של הילדים שלי. כל אחד יש לו ייעוד, תפקיד, מטרה, משמעות. נכון שאנחנו קשורים, מקושרים בנפש, כן, וכמובן שאוהבים ומחוברים, אבל כל אחד יש לו תפקיד משלו. ויחיד ומיוחד בשבילו. כאילו אם נדמיין את כל העולם הזה, עוד פעם זה מלא דימויים, אבל שוב, כדי להבין את ה... להבין את הדבר, שכאילו לי יש את המסלול הייחודי לי, ואפילו באותה משפחה, תסתכלו על המשפחות שלכם, כל אחד עובר קצת משהו אחר, עם עצמו, גם בשלב שהוא נולד, והגיל של ההורים שלו ביחס אליו, ומלא דברים, כאילו, יש כל כך הרבה הבדלים, זה לא הכל אותו דבר, זה בדיוק לא אותו דבר, כל אחד יש לו ממש מסלול אחר, אבל, הבשורה המטורפת והמהממת שיש לנו, שלכל אחד יש בחירה איך הוא עובר את העולם הזה, וסך המחשבות, המידות, המצוות, הדרך בה הוא התבונן על העולם, יכול להביא ממש את גודל העולם הבא לעולם הזה שלו כאן. והשכר בעזרת השם שהוא אוסף, זה שוב, אנחנו מדברים על דברים שאנחנו עושים פה בעולם הזה, ממש, אנחנו חיים את העולם הזה, אנחנו מתהלכים בו, ואנחנו צריכים לדעת, כאילו, אני לא אגיד לא לעבוד על עצמנו, כי אז זה נורא מנחס, אבל כן, כן להבין שהרבה פעמים, כן, בסוף, אני זוכרת את עצמי ואת השוק שלי, שלגדל ילדים זה לא רק כאילו לעשות וואו וואו, איזה מהמם. חוץ מזה זה כאילו עוד כמה דברים. אז זה להבין שככה, שלא יתפח על פנינו, שלעבוד השם, זה באמת דורש עבודה ודורש עמל, אבל שכר בצידו. וגם להכיר בערך וגם להבין שזה הפנס שלי בעולם הזה, זה הפנסים שלי ממש. אני אדע לראות את העולם הזה אחרת אם אני יצליח. לחיות באופן הזה, כן? אז זה גם העזרים שלי בעולם הזה, וגם נותן ערך בעולם הזה, וגם שכר לעולם הבא. מקווה שעניתי כזה בקטנה. טוב, ככה יש לנו 5 דקות, וכול הפרק, כאילו אמרנו ש... אוקיי. אז, טוב, אך הזריזות, אחר התחלת המעשה, אמרנו שיש לה 2 חלקים, בסדר? אני חוזרת לפרטים הכיפים האלה. אז יש לנו מידת הזריזות, כן? בחלקי הזריזות יש 2 חלקים. אחד לפני המעשה, שאני לא אפספס את ההזדמנות, שאני ידע לעשות את הדברים בטיימינג הנכון שלהם, כן? שאני אחיה את המציאות הזאת בעולם הזה, שאני אבין שכל יום הוא יקר וייחודי וכו'. החלק השני, אך הזריזות אחר התחלת המעשה הוא, שכיוון שאחז במצווה ימהר להשלים אותה. יש לנו קטע שאנחנו מתחילים משהו, אבל אנחנו לא מסיימים. אין קירות את הדבר רק. חמוד הזה, התחלתי משהו, וואו, אתמול אני לומדת עוד שיטת טיפול שקוראים לה NLP, סתם נחמד כזה, זה כל מיני משחקי מוח כזה בסוף, זה משהו נחמד. אז עשינו תרגול אחת על השנייה השבוע, ואני אמרתי הפעם, אני רוצה שהיא תעשה איתי תרגיל עליי, אז אמרתי לה, תקשיבי, אני בכלל אנטי ספורט, כן? הבגרות שלי בספורט עשיתי בכתב, סבבה? לא בקטע, לא אוהבת, לא אוהבת, באמת שאני לא אוהבת את זה. אני לא אוהבת את המאמץ, ואני לא אוהבת את כל ההתארגנות לפני, אף לא אוהבת את זה, לא מצאתי לזה. אז אמרתי, תקשיבי, עם השיטה הזאת שאנחנו לומדים עכשיו, כן, אמרנו סוג של, כאילו, איזשהו, כאילו, אתה קצת עובד על המוח כדי להלהיב את עצמך על משהו שאתה לא מתלהב עליו, בסדר? או לחילופין, זה עוזר לך להיפרד מהתמכרויות. לא משנה, משהו נחמד, מעניין. אז אמרתי, תקשיבי, אנחנו לוקחים עכשיו את הספורט, ואת עושה לי כזה, ובואי נראה אם זה עובד. בינתיים לא עבד, בינתיים לא עבד ספורט, אבל אני ממש חולמת על זה, נעשה את זה עוד פעם ועוד פעם. אולי זה משהו לא נכון, לא יודע. בקיצור, בכל מקרה, מה אנחנו אומרים? יש משהו שאתה, כאילו, נגיד בספורט, יש לי תמיד את החוויה הזאת, שאלה אותי, מה מעצבן אותך? אמרתי לה, תקשיבי, אני בן אדם שאוהב להתחיל ולסיים דברים. זה כאילו, זה קטע, זה אפילו עושה לי עצבים שאני לא גומרת. את הדבר הזה, תמיד מתחילה, לעולם לא ממשיכה, לעולם, הליכות זה, זה בזום, זה, הכל כאילו לא, 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 תוך שנייה אני לא סובלת את זה וזה נגמר, כאילו אני יודעת לגמור עם זה מעולה, זה אני יודעת. בקיצור, כן, יש לנו משהו שאנחנו רוצים בזריזות, שאתה מתחיל משהו, תעשה אותו. ותשלים את הדבר שהחלטת שאתה רוצה לעשות. אז ברור לנו שיש לי איזה משהו תקוע ביחס הנפשי שלי כלפי תזוזה, בסדר? אז אנחנו לא נפתח את זה עכשיו, אבל רק אני אומרת שיש לך איזושהי עבודה, כן? עם עצמך, עבודת מידות, ואתה, והרמח"ל אומר שהחלק הראשון זה לא לפספס את ההזדמנות, לקפוץ אליה. אז נגיד שכבר קפצתי עליה, אבל יש עוד חלק שהוא לא פחות קריטי, זה להשלים את מה שהתחלת, או להשלים את מה שהתחלתי, כן? אז הוא אומר ככה, שכיוון שאחז במצווה, ימהר להשלים אותה, ולא להקל מעליו כמי שמתאווה להשליך מעליו מסרו, אלא מהירתו פן לא יזכה לגמור אותה. אז שוב, אנחנו לא רוצים להסתובב בפחד שעוד שנייה אנחנו נעלמים מהעולם הזה, כי אי אפשר לחיות ככה, זה לא נכון. אבל מצד שני, כמו שאמרנו, זה צריך להיות בתפיסה הכללית שלי, שאני לא יודעת עד כמה שנים אני אחיה, ושווה לי להמשיך ולעשות, לסיים דברים, להתחיל משהו ולסיים אותו, כן? ועל זה הרבו להזיר זכרונם לברכה ואמרו, כל המתחיל במצווה ואינו גומר, תנשמו עמוק, קובר אשתו ובניו. מה הכוונה? משפט קשוח, שזה, עוד פעם אני מחזירה אותנו למה שדיברתי קודם, זה מאוד מאוד קל לנו להגיד, אנחנו רוצים להיות אנשים טובים, אנחנו קיים מצוות והשתדלנו, אבל יש פה משפטים ממש שהם מצמיתים. אתה שומע את זה, אתה אומר, וואו, כאילו מה רצו חזה להגיד? מה זה קובר אשתו ובניו? מה אתם אומרות? מי שמתחיל מצווה ולא גומר, כאילו קובר אשתו ובניו. קובר אשתו ובניו, כאילו בכלל אומרים. שהוא לא עבר לעולם, אבל הוא עובר. אז מה זה אומר? כאילו בסוף הוא מת, כן? אז מה? לפני שהוא הולך. כן. זה מזעזע, נכון? זה אחד המשפטים הקשים. מה זה אומר? מי שמתחיל משהו, עיין ערך הספורט המופלא, כן? ולא גומר, קובר אשתו ובניו. זה מאוד מאוד קשוח. אז אני אקרא עוד קצת, בינתיים תעכלו. ואמרו, אין המצווה נקראת אלא השם גומרה. חביב יותר, קצת יותר רגוע. רק אנחנו מקבלים מה שנקרא זכויות יוצרים על מה שסיימנו. ואמר שלמה המלך עליו השלום, חזית איש מהיר במלאכתו לפני מלאכים התייצב, בא להתייצב לפני חשוכים, וחכמים זכרונם לברכה, ייחסו לו השבח הזה, על שמיער במלאכת בניין הבית ולא נתעצל בה לאחר אותה, וכן דרשו על משה עליו השלום, על שמיער במלאכת המשכן, וכן תמצא כל מעשיהם של צדיקים תמיד במהירות, אברהם כתוב בו, וימהר אברהם האוהל אל שרה, ויאמר מהרי, ויתן אל הנער וימהר, רבקה ותמהר ותער כדה וגומר, וכן אמרו במדרש ותמהר האישה וגומר, מלמד שכל מעשיהם של צדיקים במהירות, אשר לא ייתנו הפסק זמן, לא אל התחלת המצווה ולא אל השלמתה. טוב, אז בואו ננסה להסביר את הדבר הזה, מי שחשבה, מה זה אומר? זה, קודם כל, כמובן בעזרת השם, זה לא באופן מעשי, זה הרעיון. מה הכוונה קובר אשתו ובניו? הרי כשאדם מתחתן, כן? ובעצם מה הוא רוצה שבגדול, אחרי שהוא מתחתן ויולד ילדים, אז הילדים יהיו ההמשכיות שלו, נכון? כשאדם מתחיל משהו ולא גומר, בעצם המשמעות הרוחנית של זה, זה שאין איזה המשך. עשית משהו, התחלת משהו, אבל לא הגעת בעצם לעניין שלו. אז כאילו לא עשית את זה בכלל, קובר אשתו ובניו. הכניס את הדבר למציאות לא המשכית. זאת אומרת, כמעט אפשר לומר, חבל שהתחלת, אבל חס וחלילה, אנחנו לא רוצים להגיד לבן אדם, אל תתחיל, תתחיל. אבל תדע שאם אתה לא משלים את זה, זה כאילו בעצם ילדת הילדים וקברת אותם, כאילו לא היה לזה שום, כאילו לא היה בזה טעם. עכשיו ברור שלא מדובר באופן, בעזרת השם, לא באופן מידתי מיידי, אלא באופן רעיוני, שמשהו פה מאוד עמוק מתפספס שאני מתחילה משהו, ואני לא מסיימת אותו. עכשיו, זה לא אומר שעכשיו אנחנו הולכים להיות בבעלה עצומה ושיפוטיות נוראית כלפי עצמנו, אלא אנחנו רוצים לנס, אם אנחנו מגיעים למצב שאנחנו, כמו למשל עם הספורט שלי, לא מצליחים לעשות את הדבר הזה, אז אנחנו נחקור מה מעכב. זה לא אומר שמחר בבוקר אני חייבת לגמור את הכל, כי אם עלי שם ישמור, מה יקרה לי? אלא באמת כדי להבין שיש ערך מאוד מאוד גבוה להתחלה והשלמה של דברים. אני מתחילה ואני משלימה את הדבר. אני מתחילה ואני משלימה את הדבר, כי אני רוצה באמת שהדברים יהיו שלמים, בעלי ערך, בעלי משהו שהוא נוכח, שכן קיימתי משהו. תארו לכם שאברהם אבינו היה רק מתחיל את העקדה, בסדר? היה, הוא באמת רק התחיל אותה, אני התכוונתי רק מתחיל ללכת, בסדר? אבל מתחיל את התהליך, אבל לא מסיים. אז לא היה, כאילו, זה היה מאוד יפה, זה היה מאוד אפילו אמיץ מצדו, ואולי אלוקים היה נותן לו שכר לחלק הראשון, אבל על העקדה זה כאילו כל הפאנץ' זה שם. זאת אומרת, להתחיל משהו ואפילו להיות נורא גיבור בו, אבל לא ללכת עד הסוף עם הבחירה שלי, ובעזרת השם לא מדובר על עקדות, תמיד, לפעמים מדובר על עקדות, למשל בספורט, לדעתי זה על גבול העקדה, אבל תלוי, יש דברים פשוטים יותר להתמודד איתם בעולם הזה, לא משנה, שטיפת כלים וכדומה, דברים פשוטים שמתחילים, מתאמנים, גומרים אותם, מתחילים, מתאמנים, גומרים אותם, אז יהיו לנו את הכוחות בדברים הגדולים, בעזרת השם. יש פה חלק מהמם נוסף, ואנחנו נמשיך אותו בשבוע הבא, בעזרת השם, שיהיה לכם בתיאבון, בשורות טובות.